נדרים דף פ"ח. נתחיל בעמוד הקודם במשנה. מתניתין, יודע אני שיש נדרים, אבל איני יודע שיש מפירין. יפר, יודע אני שיש מפירין, אבל איני יודע שזה נדר. רבי מאיר אומר לא יפר, וחכמים אומרים יפר. אנחנו יודעים שאדם ששמע נדרים מסוימים של אשתו שיש לו זכות בהם להפר, אם הוא יפר את זה ביום שומעו, הרי שהנדר הזה מופר. אבל אם הוא לא הפר ביום שומעו, שתק, הרי שהנדר הזה מקוים והוא לא יכול להפר את זה בימים שלאחר מכן. אומר התנא, מה הדין? באדם ששמע נדר של אשתו, עברו, והוא לא הפר, עברו כמה ימים, ואז נודע לו שהנדרים, יש מציאות, ישנם סוגי נדרים, וזה אחד מהם, שבעל יכול להפר אותם. אז הוא אומר, אמנם שמעתי, וידעתי שיש איסור נדרים, אבל לא ידעת שבעל יכול להפר. הדין הוא, מה ששמעת, זה לא נקרא שמיעה. ולכן, עכשיו, היום הזה נודע לך הלכה שבעל יש לו זכות להפר נדרים מסוים של אשתו, יש לך זכות להפר, היום זה נקרא יום שומעו. אבל מה הדין? אומרת לנו המשנה, אם הוא אמר, ידעתי שמהנדר ואני יודע שיש איסור נדרים, אני גם יודע שבעל יש לו זכות להפר נדרים מסוים של אשתו, אבל לא ידעתי שגם נדר כזה הבעל יכול להפר. בזה כבר מחלוקת. לפי דעת רבי מאיר, זה נקרא שידעת. ולכן לא יכול יותר להפר. לפי דעת חכמים, עדיין הוא יכול זכות להפר, כי זה לא נקרא שהייתה לו ידיעה גמורה בעניין הזה. מהרי שאנחנו רואים שגם רבי מאיר מודה, אם הוא רק ידע שיש איסור נדרים, אבל לא ידע שיש לבעל זכות להפר שום נדר של אשתו, אז כיוון שיש פה רק מקצת הידיעה, הוא רק יודע שיש איסורי נדרים, הרי שזה לא נחשב שהבעל ינודע לו, ולכן הוא יכול להפר ביום שנודע לו הלכה, כי ידיעה במקצת אינה נחשבת כידיעה. הגמרא מקשה, ורמינהו בלא ראות פרט לסומה, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לרבות את הסומה. יש הלכה שאומרת שאדם שרצח נפש בשגגה, זרק איזה אבן וכדומה, ולא ראה שעבר שם מישהו, ונפל על אותו אדם. הרי שהוא הולך וגולל לערי מקלט. כתוב הפסוק, ואם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות והוא לא יהיה לו מקש רמתו, אז הדין שלו, בית הדין פוסק עליו שהוא הולך לגלות. כתוב כאן בלא ראות, כלומר שהוא לא ראה. אומר רבי יהודה, פרט לסומה, זה בא לשלול אדם שהוא סומה, שלא רק עכשיו הוא לא ראה, אלא תמיד הוא לא רואה. לכן הוא נשב כאנוס, והוא פטור בכלל אפילו מעונש של גלות. רבי מאיר אומר לא, אדרבה, פרעה כסוב ולא ראות, זה בא לרבות את הסומה. גם הוא חייב גלות. מה ההבנה? למה רבי מאיר כך סובר? כנראה שעצם הדבר הזה עצמו, שאותו הסומה ודאי הוא הרגיש שמישהו עובר במקום, כי אפילו שהם לא רואים בעיניים, אבל הם שומעים, הם מרגישים רחשים. ממעלה, זה גם כן נקרא שהייתה לו קצת ידיעה. ולפיכך, עכשיו, נכון, הוא לא התכוון, אבל כל פנים הייתה לו ידיעה כלשהי. ולכן הוא גם כן מחויב בעונש של גלות. אם כן, רואים מכאן שרבי מאיר סובר שמקצת ידיעה נחשבת כידיעה, ולכן בעצם הוא מחויב גלות. נגד מה שלמדנו אצלנו במשנה, שמקצת ידיעה לגבי נדרים אינה נחשבת ידיעה, ולכן אדם כזה שהוא אמר, ידעתי שיש לכות נדרים, אבל בכלל לא ידעתי שבעל יכול להפר. אז מה למדנו? גם רבי מאיר מודה ברשע שהוא הבעל יכול להפר ביום שנודע לו את הזכות להפר. למה? כי מקצת הידיעה שהוא רק ידע איסור נדרים, זה לא נקרא ידיעה. אז תראה, בדעת רבי מאיר, האם מקצת ידיעה נחשבת כידיעה או לא? אמר רבה, אחד מעניין דקרא ואחד מעניין דקרא. רבי יהודה סבר גבי רוצח כתיב, ואשר יבוא את רעהו ביער, כל דבר מעל ליער, וסומה נמי בר מעל ליער הוא. והיא אמרת בלא ראות לרבות הסומה, מיער נפקלה, אלא שמע מינה בלא ראות פרט לסומה. באמת הגמרא יש לנו תמיד כלל. התורה לא מלמדת אותנו את אותה הלכה פעמיים. אם אתה מבין את אותה משמעות משתי מקומות, משמע זה להפך. בא הפסוק השני לשלול את ההבנה שהבנת מהמקור הראשון. אז רבי יהודה הוא סובר כך. אני מזגיש כרגע, אני בא להסביר סברת רבי יהודה. רבי יהודה אומר, כתוב לגבי רוצח בפרשת שופטים בחומש דברים. וזה דבר רוצח אשר ינוס שמה בחי, שהוא צריך לגלות לערי מקלט, אשר יקה את רעהו בבלי דעת. והוא לא שונא לו בתיומו שום. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזי חוט עץ, ונשא לברזים לעץ, ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אחת הערים האלה וחי. כשכתוב פסוק, מי צריך לגלות? מי שבא ביער והוריד עץ, והגרזי נפל מידו. מי בא ליער? כל אחד. גם אדם שהוא סגין נהור, ולעבודתו הוא הולך לחטוב עצים ביער, זו עבודה שלא מצריכה ראייה מיוחדת, הוא הולך ועושה את זה. הוא גם כן אומר את התורה, חייב גלות. אז מהפסוק הזה, פרשת שופטים, כבר אנחנו מבינים שאחד כזה חייב גלות. אם כן, לכאורה, הפסוק בחומש במדבר פרשת מסעי. שם התורה אומרת לנו, ואם בפתע בלא יבא הדפו וכו', או בכל אבן שרמות בה בלא ראות, ויפה עליו הימות והוא לא אלו, גם כן אחד כזה חייב גלות. אם הפסוק בלא ראות בא ללמד אותנו, כמו הבנה פשוטה, שגם סומה שאינו רואה הוא חייב גלות, שמה צריך למד את ההלכה פעמיים? אלא ודאי להפך. הפסוק כאן, שאמר בלא ראות, בא לשלול את ההבנה הזאת, ולומר לך להפך. דווקא אחד כזה שתמיד דרכו לראות, ורק הפעם זה היה בלא ראות, רק עכשיו הוא לא היה יכול לראות איפה בדיוק נפלה האבן, הוא חייב גלות. אבל אחד כזה סומה שהוא תמיד איננו רואה, הרי שהוא פטור מן הגלות. זו סברת רבי יהודה. לעומתו, מבין רבי מאיר בדיוק להפך. רבי מאיר סבר, כתיב בבלי דעת, כל דבר מדע, וסומה לאו בר מדע הוא, והיא אמרת בלא ראות, פרט לסומה, מבלי דעת נפקא לה, אלא שמאמינה בלא ראות לרבות את הסומה. רבי מאיר, גם הוא מודה שהמילה בלא ראות, יש איזו משמעות שאדרבה זה בא לרבות את הסומה שהוא חייב וגלות, אפשר להגיד להפך, שזה בא לשלול, שסומה פטור, אבל הוא אומר בואו נסתכל. הרי יש פסוק פרשת שופטים, ששם כתוב וזה דבר רוצח, שינו שם וחי, אשר יקה את רעהו בבלי דעת. כלומר, מדובר באחד כזה שהוא תמיד יודע, אבל הפעם הוא עשה את זה בלי ידיעה. סומה, הרי בדרך כלל הוא לא יודע מי נמצא. אמנם הוא קצת מרגיש ברחש בחש, אבל אין לו ידיעה ברורה. ולכן, מהמילים האלה כבר הייתי מבין שסומה פטור מגלות. כי הוא לא נקרא יודע שמישהו נכנס לתוך היער. לפיכך, בשביל מה הפסוק אומר לך בפרשת מסעי בלא ראות? אם הכוונה היא לומר לך שהסומה פטור מן הגלות כי הוא תמיד אינו רואה ולא רק הרגע הזה, בשביל מה צריך להלמד אותי? כבר אני ידעתי את זה עם הפסוק השני, בבלי דעת. אלא על כוכך שבלא ראות בא לומר לך בדיוק להפך. בא לומר לך לרבות את הסומה. שאף על פי שתמיד איננו רואה, גם כן הוא חייב גלות. אבל בעלמה, בדרך כלל לגבי נדרים כדומה, אדרבה, מקצת ידיעה, תמיד היא לא נחשבת כידיעה. מתניתין, המדיר חתנו הנאה ממנו, והוא רוצה לתת לביתו מעות, אומר לה, הרי המעות האלו נתונים לך מתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. אדם שהוא אסר על חתנו, דיינו בעל ביתו, כל הנאה מנכסיו. אבל האדם הזה רוצה לתת משהו לבת שלו. הוא יכול לתת לה, בתנאי שיאמר לה שני משפטים. הדבר ראשון אומר, הכסף הזה נותן לך אותם, על מנת שאין לבעלך רשות בהם. אבל הוא ממשיך, זה לא מספיק. הוא אומר לה, גם לך, זה לא יחשב שזה שלך, עד שתשים את זה בפה שלך. אבל קודם לכן לא. למה? התנה הזה, זה בעצם רבי מאיר. שואל מסכת קידושין, שמה שקנה העבד, הכנעני, קנה אדונו, קנה רבו. והוא הדין, מה שקנתה אישה, בעל כורחה, קנה בעלה, זכה בעלה. זה כמו גוף אחד. לכן, אין אפשרות לתת לה, בלי שבעלה יזכה בזה. לכן, מה עושים? הוא אומר לה, רק שזה יהיה בתוך הפה שלך, אז אני נותן לך את זה מתנה. ברגע שזה בפה שלה, ודאי שבעלה אינו יכול כבר לזכות בדבר הזה. אבל כל זמן שאת עדיין עושה את בפה שלך, זה עדיין שלי. את קונה ומוכרת את זה עדיין שלי. מצב שכזה, אכן הוא יכול לתת לה. שוב, למה? משנותן לו כדעת רבי מיר. גמרא, אמר רב, לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותן בפיך, אבל אמר לה מה שתרצי, עשי, קנה יתון בעל. ושמואל אמר, אפילו אמר מה שתרצי, עשי, לא קנה יתון בעל. אומר רב, אכן, ההלכה כמו המשנה שלנו, שמתי באמת הבעל יכול לתת, האבא יכול לתת את הנכסים האלו לביתו, זה רק כאשר מלבד מה שהוא אמר לה, שהנכסים האלה יותר נותח בתנאי שבעלך לא יזכה בהם, הוא גם הוסיף ואמר, את, גם את לא תזכה בהם לעד שתשימי אותם בתוך פיך. אבל אם הוא אמר לה, בעלך לא אלה בהם רשות, ואת מה שתרצי תעשי בהם, אז הוא לא יכול לעשות זה. למה? כי בעל כורחו הבעל זכה בהם, כי מה שקנתה אישה, קנה בעלה. ושמואל אמר, בפירוש המשנה אתה צודק, כי משנתנו לך גדעת רבי מאיר. אבל להלכה זה לא כך. ההלכה היא, אפילו אמר לה מה שתרצי עשי, לא קנה את הון בעל. למה? שמואל סובר כדעת חכמים במסכת קידושין, שסוברים שאישה יכולה לזכות בנכסים, גם בלי שבעלה יזכה בהם, אם מי שנתן אמר לה במפורש, אני נותן לך את זה על דעת שבעלך לא יזכה בהם. מתקיף לה רבי זירה. כמן אז לה שמעתה דירב, כי רבי מאיר דאמר, יד אישה כיד בעלה, ורמין הוא, כיצד משתתפין במבוי, מניח את החביד ואומר, הרי זה לכל בני מבוי, ומזכה להן על ידי עבדו ושפחתו העברים, ועידי בנו וביתו הגדולים, ועידי אשתו, והיא אמרת, קנה יתון בעלה, עירוב לנפיק מרשותה דבעל. מקשה על כך, רבי זרע, אומר הרי לך הורה, הרב אומר את דבריו, פוסק לך כדעת רבי מיר, שמה רבי מיר סובר, מה שקנתה אישה, קנה בעלה, זה רשות אחת. אבל אם ככה, קשה על כך מאוד. יש לנו הלכה לגבי עירובין בשבת. אסור לאדם להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. מה זה נקרא רשות יחיד? מקום שמוקף במחיצות, גם שייך לרבים. למשל, בתוך בית הכנסת, למרות שייך לרבים, זה נקרא רשות יחיד. יכול האדם לטלטל את הסידור בתוך בית הכנסת כולו, אין בזה בעיה. לעומת זה, מה זה נקרא רשות הרבים? מקום שהוא פתוח ומקום מעבר לרבים, הרי שזה נקרא רשות הרבים. ישנם רחובות צרים, שרחובות האלו בעצם ישמע בית עם חצר, חצר צמודה לחצר, חצר צמודה לחצר, ויש גדר לכל החצרות האלו, ככה בעצם יוצא שכל הרחוב הזה כולו הוא מוקף. הוא מוקף במחיצות, מתחילתו ועד סופו. זה נקרא מבוי. דבר כזה הוא בעצם לפעמים נחשב כמו רשות היחיד, ומותר לאדם להוציא מהחצר שלו לתוך אותו הרחוב, לתוך אותו מבוי. אבל כיוון שבעיני הבריות, החצר זה נקרא משהו פרטי. ואילו החצר, המבוי עצמו, זה נקרא בעצם משהו כמו רחוב של רבים, נראה להם כאילו רשות הרבים. למרות שזה מוקף מחיצות, אבל אנשים לא יודעים את ההלכה. לכן, תקנו חכמים שלא יוציאו מהחצר למבוי, אלא אם כן עושים כמה דברים, עושים לחי או קורה. בנוסף, עושים לזה שיתוף מבואות. דהיינו, כל אחד, כל חצר מהמבוי הזה, מהרחוב הזה, מביאים איזה כיכר לחם, ומניחים את זה בתוך אחד החצרות. זה גורם שכביכול כולנו משפחה אחת. כל הרחוב כולו זה משפחת, כולנו זה רשות אחת. לא תמיד קל לאסוף לחם מתוך כל בני החצרות. אז עושים בצורה אחרת. כיצד משתתפים במבוי? הוא יכול לקחת לא דווקא לחם, דבר מאכל אחר. לוקח יין וחבית אחת שהיא יין שלו, והוא מה עושה? הוא אומר, אני נותן לכל אחד מהחצרות כאן, נותן להם במתנה. נותן להם במתנה חלק בחבית הזו. ועכשיו, היות שהחבית שייכת לכל בני המבוי, אני שם את זה בתוך אחת החצרות, וממילא נחשב כביכול כולנו שמנו את האוכל שלנו בתוך אחת החצרות, וזה גורם שלכולם יהיה מותר לטלטל. אבל אני לא יכול לקחת דבר שלי ולתת אותו לכולם במתנה כשזה עדיין אצלי. צריך לבצע פעולת קניין. כשאני נותן לך משהו, ברגע שאתה מושך אותו, שאתה מגביע אותו, זה הופך להיות שלך. אתה עשית פעולת קניין. יצא מהרשות שלי לרשות שלך. אבל אם אני נותן לך את זה מתנה, ואתה לא ימצא לידי, אז איך אני אעשה? יש דרך נוספת. אם אני מביא את זה למישהו אחר, אני אומר לו, תגביע את החפץ הזה, תבצע פעולת קניין הגבהה, ותבצע את זה עבור פלוני. זכין לאדם שלא בפניו, והוא זכה בזה. אומר לנו התנה, מי הוא זה שיכול להגביע את אותה חבית ולזכות בזה עבור כולם? אומר התנה, כיצד משתתפים מבוי? מניע האדם את החבית, אחד מבני המבוי, ואומר, הרי זה לכל בני המבוי. הוא מזכה להם, כלומר צריך שמישהו יגביע את זה מי? הידי עבדו שפחתו העברים, כי עבד עברי הוא בעצם יהודי גמור, אז מה אם הוא עבד? הוא עבד עברי גמור, יש לו זכויות לגמרי. מה שקנה עבד עברי לא קנה האדון שלו. ועל ידי בנו וביתו הגדולים שאינם סמוכים על שולחנו, הוא יכול לתת להם והם זוכים, כי זה לא, הם לא נחשבים כנכס אחד, ככיס אחד. ועל ידי אשתו, גם אשתו יכולה להגביע את זה ולזכות עבור כל בני המבוי. והיא אמרת, קניית הון בעלה, עירו לנפיק משותה דבעל. אם כי דברנו שכאשר האישה הזאת קנתה דבר, גם לבעלה יש בזה רשות וזכות. אז אם כן, כשהבעל נותן לאשתו, תגביא את זה ותזכה בזה עבור כל בני המבוי. מה זה עוזר? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה. זה כמו שיד ימין נותנת ליד שמאל. ואומרת, תזכה בזה עבור כולם, זה עדיין לא יצא מרשותך. אז איך זה מועיל? אמר רבה, אף אגב, זה אמר רבי מיר יד אישה כי יד בעלה, מודה רבי מיר, עין שיתוף, לכיוון דזכות אחרים, הוא מיד בעלה, זכיה. אומר רבה, אף על פי שרבי מיר סובר מה שקנתה אישה קנתה בעלה, בכל זאת, כאשר אותה האישה, מי נתן לה את המתנה הזו? בעלה נתן לה, בשביל לזכות לכל בני המבוי. אז כיוון שזה בעלה, אז אדרבה אומר שאני לא רוצה לזכות בזה, הנה קחי זה, תני לכולם. לכן, מצב שכזה, אכן, הבעל לא זכה וזה עכשיו יצא מרשותו לרשות כולם. התיבי רבינה לרבשי, אלו שזכין להן על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו שפחתו העברים, ואלו שאין זכין על ידי בנו וביתו הקטנים ועבדו שפחתו הכנענים ואשתו, אלא אמר רבשי, מתניתין בשיש לה חצר באותו מבוי הסכינן, דמיגות זכיה לנשה, זכיה להריני. מכשיר רבינה לרבשי, התירוץ של רבה הוא עדיין חסר, למה? שהרי אנחנו רואים לידיעה בריתה אחרת, שמפורש שמה, שאשתו לא יכולה לזכות, אז אם כמו הסברה של רבה, למה בריתה השנייה אומרת אחרת? נמצא בעצם שיש פה סתירה בין משנה לבריתה, האם אשתו יכולה לזכות עבור כל בני המבוי או לא? במקום אחד כתוב אשתו כן, כל שני כתוב לא. עונה הגמרא, אלא באמת התשובה היא אחרת. התשובה היא כך. כאן מדובר שאותה אישה היה לה איזה חצר באותו המבוי, שהיא שייך לה בלבד אותה חצר, ואין לבעלה זכות שם. איך? זה נכסים שהיא קיבלה אותם עוד כשהייתה ארוסה, ובעלה עוד לפני הנישואין כתב לה, כשנתחתן, אין לי זכות וחלק בדבר הזה. כמו מה שנקרא היום הסכם ממון, אבל עושים אותו עוד לפני הנישואין, שאז זה תופס. כשהיא מתחתנת, אין לבעלה זכות באותו הנכס. בזה, גם רבי מיר מודה שזה שייך לה ולא לבעלה. כיוון שעכשיו כשעושים את הדבר הזה של השיתופי מבואות, חייבים לתת לה איזה חלק מהסעודה, שרק היא תזכה בזה ולא יהיה לבעלה אחרת, היא אסור לכל בני המבוי לטלטל. כי יש פה אחד שיש לו חצר, והוא לא ישתף עם כולם. אז כיוון שבמקרה שכזה, אכן הבעל נותן לה מתנה, והיא זוכה בזה רק לעצמה, ואין לבעל זכות. לכן, מתוך שהיא יכולה לזכות בחבית הזו בחלק אחד בשבילה בלבד, אז דרך אגב, היא יכולה לזכות באותה פעם גם עבור יתר בני המבוי. אבל אם זה לא המקרה הספציפי והמיוחד הזה, מקרה רגיל שבעל מרים, אומר קחי לאשתו, קחי את החבית ותזכי בזה עבור כולם, אומר רבי מיר אי אפשר, למה? כיוון שמה שקנתה אישה קנה בעלה, אז זה נחשב שעדיין לא יצא בכלל מרשות הבעל, כי יד שלה זה כמו היד של בעלה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.